לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, כ"ט בתשרי תשע"ט, וביומן לפי שעה היום, בעקבות הפיגוע הרצחני אתמול באזור התעשייה ברקן, אנחנו נתהה האם מדובר בעדות לתום עידן הדו-קיום, דו-קיום שעד כה נהגו להתפאר בו לא מעט אנשי השומרון בכלל ואנשי ברקן בפרט. אנחנו נשוחח על הסוגיה הזו עם יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין. בין השאר, אנחנו גם נשאל אותו על הסקר שמציב את מפלגתו עם 1.25%, הרחק הרחק מתחת לאחוז החסימה. האם הנתון הזה מביא אותו לחשיבה מחודשת על עצם הריצה וההתמודדות בבחירות המתקרבות? כפי ששמענו כבר אתמול, על פי חלק מהפרסומים בין צוות פרקליטיה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, ניטש ויכוח האם נכון היה לקבל את הצעת עסקת הטיעון שבה הוצע לה להודות בפרשת מעון ראש הממשלה, להשיב חלק ניכר מהסכום ובתמורה להימנע ממשפט. יהיה איתנו כאן השופט בדימוס, הפרופסור עודד מודריק, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בעבר, ואיתו אנחנו נדון בהצעה שהוגשה לגברת נתניהו ולשיקולים השונים לכאן ולכאן, וגם להבדל בין שיקולי נאשם לשיקוליהם של הפרקליטים שלו. מספר ההרוגים באסון באינדונזיה קרוב ל-2,000, אבל ככל הנראה המספר הזה עוד יאמיר ויעלה, עוד אלפים רבים נעדרים, המספר צפוי להגיע עד לכדי 7,000 בני אדם. הרשויות באינדונזיה מודיעות שימשיכו בחיפושים, אבל רק עד יום חמישי, לאחר מכן יוכרזו הנעדרים כמתים. עשרות אלפי בני אדם שם נעקרו מבתיהם בעקבות האסון. אנחנו נשוחח על התמודדותן של הרשויות באינדונזיה עם הצונמי והרעש, לשם כך יהיה איתנו כאן הדוקטור אפרים לאור, בעבר ראש ועדת ההיגוי הממשלתית למוכנות לרעידת אדמה, מי שבעבר גם עסק בשיקומן של ערים ברחבי העולם לאחר אירועים טרגיים דומים של רעש אדמה. אנחנו נתהה בפני הדוקטור לאור גם באשר לסיכויי צונמי לחופנו כאן בישראל הקטנה שלנו. מסתבר שיש לדוקטור לאור כמה הפתעות אולי לא כל כך נעימות עבורנו בתחום הזה. וגם הדוקטור זלגסטר יהיה איתנו כאן, הוא מרצה באוניברסיטת בר אילן ללימודי ארץ ישראל, הוא חוקר ההיסטוריה והגיאוגרפיה של התקופה המקראית, ואיתו אנחנו נשוחח על חשיבות חפירות ההצלה הארכיאולוגיות שמתבצעות על ידי רשות העתיקות בתל בית שמש. נשמע ממנו על הסיכוי לאתר במקום ממצאים שילמדו על התמורות המשמעותיות בקורותיו של עם ישראל בארץ ישראל בתקופת השופטים והמלכים. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. האם הפיגוע הרצחני אתמול באזור התעשייה ברקן מבשר על תום עידן הדו-קיום שעד כה נהגו מאוד מאוד להתפאר בו אנשי השומרון בכלל ואנשי ברקן בפרט? אנחנו רוצים לשוחח עם שכן לאזור התעשייה ברקן, יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, שלום לך.
שלום שמעון.
תם עידן?
לא, ברור שלא טעם. גם השמאל וגם הימין למעשה לא יכולים להשתחרר מהלפיתה הזו, כך שהעידן הזה לא יכול להיתום. צריך להבין, הדיסוננס הזה בין החיים הבאמת שלווים והדו-קיום והעבודה המשותפת של אלפי ערבים ויהודים יחדיו, הם עובדה. וגם הטבח מעט לעט שמתחולל בתוך בין היהודים לבין הערבים, כולל במקומות האלה, כולל במקרה הזה, שזה בולט במיוחד על ידי אחד העובדים, גם הוא עובדה. ואתה שומע שוב ושוב.
מה, צריך לקבל את זה כגזירת שמיים?
צריך להבין, להבין את הסתירה. מה יוצר את הדיסוננס הזה כדי להתמודד איתו? אם אתה לא מבין את הסתירה, אתה לא יכול להתמודד איתו, והישראליות כולה, לא השמאל ולא הימין, לא מבינים את הסתירה. אני אומר את זה בצורה יותר פשוטה. כל מי שמדבר על עם פלסטיני, על מדינה פלסטינית, על לאום נוסף שנמצא כאן בארץ הזו, לא יכול לפתור את הדיסוננס ולא יכול ומוביל לרצח הבא. ואני ברשותך אסביר. הערבי האינדיבידואל הוא בן אדם. הוא בן אדם, הוא יכול להיות בן אדם טוב, הוא יכול להיות בן אדם פחות טוב, בדיוק כמו יהודי. אתה יכול להיות, הוא יכול להיות החבר הכי טוב שלך, נאמן, אפילו איש חסד וצדקה. אין בזה ספק להגיד שכל הערבים הם רוצחים וכל הערבים הם כך ואחרת. זה לא רציני, כן, אתה מבין שהנה, אתה רואה מולך את המציאות של הדו-קיום. בעניין הזה, לצורך העניין, כן, בלי להיכנס למטאפיזיקה, אין הבדל בין העם שלהם, בינם לבינינו, בין היהודי האינדיבידואל לבין הערבי האינדיבידואל. אבל העם, כשאתה הופך אותו לעם, עם פלסטיני, כשאתה הופך, מרים אותו מרמה של אינדיבידואל לרמה של עם, הוא הופך למפלצת. משום שההגדרה העצמית במרכאות פלסטינית היא לא מדינה משל עצמה. ההגדרה העצמית של הלאומיות המומצאת הזו, כשמובחים להיות לאומיות, כשמתנו להם את הלאומיות הזו, או כשעזרנו להם להמציא לעצמם לאומיות לפתע, ההגדרה העצמית שלה היא רק אחת, היא לא מדינה משל עצמם, אלא שלילת המדינה שלנו, חורבן המדינה שלנו. כעם הם קיימים כדי להשמידנו. כאינדיבידואלים לא. כעם בוודאי שכן.
אבל אתה רואה בסופו של דבר, אולי כאשר, אולי יותר מתאים למה שנקרא אינתיפאדת 2000, שהייתה התארגנות באמת של עם אל מולנו. במה שנקרא בעת האחרונה כאינתיפאדת היחידים, ואני יודע שיש הרבה מאוד ביקורת על הכינוי הזה, זה בא לידי ביטוי באופן אחר לגמרי, באופן של בודדים שקמים ועושים מעשה, אם זה ילדה עם מספריים, ילד עם אבן ורוגטקה, או אותו בחור אתמול עם הנשק, הוא עושה את זה באופן פרטי, וכל אותה נאמנות שדיברנו עליה מתפוגגת.
תגיד לי, כאשר יש לו ריב עם הבוס שלו, או אהבה נכזבת, והבוס שלו הוא ערבי, אז הוא רץ ורוצח את הבוס שלו במין מסע הרג מתועד שכזה. כלומר, מה שקורה אצל אותם אינדיבידואלים הוא שהם התחברו אל המימד הפסאודו-לאומי שלהם. ומן המימד הזה הם הופכים להיות רוצחים. עכשיו, מה אנחנו עושים ברוב איוולתנו? אני מדגיש, השמאל והימין כאחד. אנחנו הולכים ומעצימים את המימד הזה. אנחנו מכירים בכך שיש בכלל עם, שיש עם פלסטיני. תראה לי מפלגה ימנית אחת היום בפרלמנט של שאומרת אין עם פלסטיני.
האיחוד
הלאומי הוא חלק מהבית היהודי.
והבית שומר על איזושהי עצמאות, ואתה יודע מה?
כשהאיחוד הלאומי יהיה מפלגה, שאפשר להצביע בשבילה, אז אני אתווכח עם האיחוד הלאומי.
רגע, אז זה נצטרף אליהם?
האיחוד הלאומי אומר הרבה דברים נכונים, אבל למשל, הם גם לקחו את הסמוטריץ', לקח את התוכנית המדינית שלי ככתבה וכלשונה, עשה cut and paste, וזה סבבה, כי זו תוכנית נהדרת, כי אפשר להצביע בשבילה כשאתה רץ יחד עם הבית היהודי. אז כאשר יהיה פה גורם שאפשר להתווכח מולו, אז תזכיר לי את האיחוד הלאומי. אבל חזרה לענייננו, לא באתי פה עכשיו להתווכח או לדבר על פוליטיקה, אני אדבר על מהות. הימין הישראלי, שלא מסוגל היה מעולם להעמיד אלטרנטיבה לאוסלו, מדבר גמור בלשון של אוסלו, A, B, C וכו', מדבר על פלסטינים ועל חלוקה כזו או אחרת, גם הוא שותף מלא להבניה והעצמה ופימפום של רעיון העם הפלסטיני והמדינה הפלסטינית, והדבר הזה הוא זה שמוביל לרצח. הוא זה שמוביל לרצח. עכשיו, זה לא שהערבים לא רצחו אף פעם בעבר, ואת תאוות הפיגיון של, 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 של פרי המדבר תמיד הייתה שם, זה נכון, אבל כאן מדובר על מימד אחר. כאן, כאשר אנחנו שואלים את עצמנו, אם נחזור לנקודה שבה התחלנו, איך אנחנו פותרים את הדיסוננס הזה? הרי אנחנו לא נוכל להעלים מכאן מחר בבוקר, מחר בבוקר את כל הערבים. אנחנו צריכים לעודד הגירה של רובם. אבל מה אנחנו עושים פה? אנחנו צריכים להבין שהדבר הזה נובע בראש וראשונה מכך שאנחנו מעבירים אותם מתודעה של אינדיבידואלים לתודעה של עם. מן התודעה הזו, בתודעה של העם, יש לך עסק עם מפלצת.
רצית שנתרחק מהעניין הפוליטי, אבל אין ברירה, אתה גם יושב ראש מפלגה וגם האמירה שלך...
לא, פשוט זה לא זה היה הנושא, אין בעיה, נסגור נושא, אתה נתחיל נושא שני.
אבל הדברים כרוכים זה בזה, כי האמירה הזו שלך כלפי הימין היא אמירה מאוד מאוד פוליטית. אתם לא מציגים חלופה. אולי הימין כן מציג חלופה, אבל כרגע היא מתקדמת בצעדים קטנים. כי אין מה לעשות, העם שטוף בתפיסה מסוימת של אוסלו וגרורותיו, יש עולם שצריך להתייחס אליו, אז מטפטפים את השיטה הזאת לאט לאט.
שמעון, אני מטפטף ויותר ממטפטף את האלטרנטיבה כבר יותר מחצי שנה. עכשיו, אבל אתה אומר, האם אנחנו גם הימין מייצר לאט לאט חלופה? אני חולק עליך. אז בוא נבין מהו הימין ואיך הוא בנוי ולמה אני אומר את מה שאני אומר. לימין מעולם, הימין, מה זה בכלל הדבר הזה שנקרא ימין? זה התחיל פחות או יותר בז'בוטינסקי. ההרצל חלם, המציא את הציונות, כן? וחלם להשיב את עם ישראל אל ארצו, להביא אותו חזרה מן המימד הקהילתי, להחזיר אתם אל עצמה במולדתו, או במולדת כלשהי, אפילו לא במולדתו, להפוך אותנו חזרה לעם ריבוני, להשיב את עם ישראל אל ארצו, מכל השפות ומכל הגלויות, ולהשאיר את אלוהים בגלות. זה היה החלום של הרצל, זה בעצם חלומה של הציונות, להפוך את העם היהודי לעם אזרחי, ריבוני, ואת התרבות ואת התורה שלו להפוך מתרבות חיה לדת.
אגב,
כמו הנצרות, כמו האסלאם.
יש אסכולה לא מבוטלת בקרב חוקרי דמותו של הרצל שאומרים שהשארת האלוה בגלות ויצירת משהו חדש, זאת הייתה עמדתו בשלב מסוים של חייו, בשלבים אחרים הוא הבין שהדברים בל ינתקו וצריך לייצר משהו משותף.
אני חושב שהם טועים או מנסים לצייר עיגולים סביב החס במקום שהוא נוח להם. אני חושב נקודה, ותראה מן ההמשך שאני אומר עכשיו, מה, אני חושב שההוכחה לכך שהם טועים, היא בדיוק הדיסוננס שבו אנחנו נמצאים היום, הרצח הזה שהתחיל את השיחה שלנו, בסופו של דבר משתלשל מתוך העמדה הזו, ואני מיד אסביר מדוע. בכל אופן, הניסוי, הניתוח הצליח, ועם ישראל לכן שב לארצו, הוא גם היה בטוח אגב שהאנטישמיות תיעלם ברגע שתהיה לנו מדינה. אז הנה כמה המדינה, עם ישראל שב לארצו, אבל הרי אי אפשר לקחת את הזהות הבסיסית, כן? הזהות האמונית הבסיסית, הבשורה הבסיסית של עם ישראל, הקריאה בשם השם, המונותאיזם של העם היהודי, אי אפשר לקחת את זה ולהשאיר וקום. אז צריך לשים משהו במקום, ואז נוצרו הימין והשמאל. השמאל אמר, את האל שצרוב בשמנו ישראל, נחליף ב... סוציאליזם, קומוניזם, שוויון, והימין אמר, כן, אני מדבר על כמובן בן גוריון, דרך כצנלסון וכדומה, והימין אמר, את האל שצרוב בשמנו נחליף בלאומיות, נחליף בפשיזם רך מן ה... כן, שזו לא הייתה מילה גסה באותם בשנות ה-20 וה-30, או כמעט שנות ה-30, בהוד נסתר וכל מיני ביטויים שכאלו, כלומר לאומיות לשם לאומיות. וזה בעצם הימין והשמאל. הימין והשמאל הן שתי ידיה של הציונות, או הביטוי לחוסר הזהות של הציונות שניסתה להשאיר את האלוהים בגלות. שני הצדדים הללו מוצאים את עצמם כיום מול שוקת שבורה. מוצאים את עצמם היום מול שוקת שבורה ללא יכולת כלומר, הזהות החלופית הזאת לא מחזיקה מים. ניסינו במשך 50, 60, 70 שנה להישען על יד ושם ועל זוועות השואה כדי להצדיק את קיומנו כאן. זה כבר לא עובד לנו מצד אחד. ואתה רואה שעם ישראל באמת שב באופן עצמאי לאט לאט מחפש חזרה את זהותו היהודית, מחפש חזרה את אלוהיו. עכשיו זה הימין, זה הימין ה... תקרא לזה חילוני, הימין הקלאסי, שאין לו שום, ומעולם לא הייתה לו, שום אלטרנטיבה אמיתית לשמאל. יש כמובן את הציונות הדתית. הציונות הדתית ניסתה לשלב בין השניים, ניסתה לחבר ציונות ודת, אבל מה לעשות, וכל הקונגרס הראשון אמר שהציונות דבר אין לה עם הדת. יש כאן דבר והיפוכו. אתה יכול להיות ציוני רק אם תתפוס אותה רק אם תתפוס את הציונות בקרניה ותוביל אותה אל מהפכה מהותית, אבל זה לא מה שעושה הציונות הדתית. היא רצה אל הגבעות, והיא רצה אל ההתנחלויות, והיא עושה את הדברים, דברים באמת חשובים מאוד, אבל היא בשום אופן לא מנסה לחולל בציונות מהפכה, לא לאחוז בקרניה, לכל היותר היא אוחזת בזנבה. אתה עכשיו אומר לי שאחד ממפלגות הלוויין, אחד מפירורי הלוויין, הדתיים ציוניים שאוחז את הציונות בזנבה, יכול לשמש אלטרנטיבה. כמובן שלא, כמובן שלא. כי מה שאתה צריך להציע לעם ישראל זאת מנהיגות. זה חוזר לנקודה הבסיסית שאנחנו מדברים עליה כבר שנים, של מנהיגות יהודית, מנהיגות אמונית. איפה זה ואיפה מה שעושה הציונות הדתית היום? האגף של הבית היהודי בעצם מאמץ על קרבו ועל קרעיו את כל חוליי הציונות הימנית החילונית, מדבר בלשון של אוסלו על A, B, C וכו'. אין שום הבדל בין בנט לבין נתניהו מלבד הכיפה על הראש, ולכן הוא בעצם הרבה יותר גרוע, כי הוא מתעתע בציבור. ואילו הצד של האיחוד הלאומי לא מתחיל לחשוב במושגים של מנהיגות, בוודאי לא מדבר ופונה ומתחבר אל קהלים רחבים יותר מאשר אי אלו איים של חרדליות. לכן גם אם הצלחתם להעתיק בצורה זו או אחרת את התוכנית המדינית של זהות, זה לבד לא פותר שום בעיה.
אני חייב לשאול, מכיוון שאתה מדבר על מנהיגות, לא בטוח שרציתי להגיע לנקודה הזאת, אבל זה שוב שאלה שכמעט בכל אחד מהרעיונות שקיימנו בעבר, אני ככה נדרש אליה באיפשהו לקראת סופה של השיחה. אתמול פורסם סקר של ערוץ 2. זהות מגיע לשליש מאחוז החסימה. אז איך אתה מתכוון להגיע למנהיגות כאשר אתה מזלזל במנהיגות שמציגים אנשי יחוד לאומי שכבר נמצאים לא רק בקואליציה, אלא גם בממשלה יש להם נציג, והם מראים לפחות נוכחות.
אז אתה אומר שאם יש לך, אם אין לך מכונית להגיע למטולה, אם אין לך אוטובוס למטולה, תיקח את האוטובוס לאילת, כי זה מה שיש.
רגע, אז אתה זה האוטובוס שלא קיים למטולה? אתה לא תסכים גם להמשלה הזאת.
קודם כל, תכף נדבר על סקרים ועל המשמעות שלהם ועל טראמפ ועל מה אמר אותו עמית סגל על משמעותם של סקרים לפני שנתיים ומה אומרים סקרי העומק.
טוב, לכל הדברים האלה אנחנו נצטרך הרצאה שלמה,
נכון. באמת אני מציע לכולנו להירגע עם הסיפור הזה. זה סקר שמבחינה אמיתית חסר משמעות, אבל כנראה שאין לנו זמן להסביר מדוע. אבל אני לא מתייחס לכל העניין הזה. אני לפני רגע הסברתי לך מדוע הימין הישראלי הוא לא אלטרנטיבה, כולל האגף הדתי שבו. אז מה אתה אומר לי עכשיו? כיוון שאני לא נמצא במקום שהייתי רוצה להיות בסקרים, אז בוא נלך, אז בוא נוותר בכלל על המטרה שלנו.
לא, אני אומר אולי, מכיוון
ש... אולי לא הצלחתי לשכנע אותך,
אולי אני לא הבנתי, לא הסברתי את השאלה, אז אני אסביר אותה. מכיוון שהזכרתי גם את הנושא של האיחוד הלאומי, נעזוב, כן העתיקו, לא העתיקו, זה כבר תתפלמס ותתקוטט עם סמוטריץ' שכנך, לבד. אני אומר, במידה וישנה מפלגה שכרגע לקחה את אותה תוכנית מדינית שאתה מזדהה איתה, ואתה רוצה לשווק מנהיגות, למה שלא תלכו ביחד? הרי אתה לבד זה אותו אוטובוס שלא מגיע למטולה, זה הסקר שלא צולח את אחוז החסימה, אולי נכון בכל זאת למצוא איזושהי אחדות במחנה הימין?
קודם כל, כל אחד מוזמן לדבר איתי ואני אדבר איתו ובשמחה, ואין שום פסילה על הסף של אף אחד. אבל לפני רגע, saying that, כמו שאומרים, לפני רגע הסברתי לך ולמאזינים, שהימין הוא לא הפתרון, הימין הוא הבעיה בדיוק כמו השמאל. אני מקווה שאני מסביר את עצמי מספיק ברור. אני בבחירות האחרונות, שמעון, לא הלכתי להצביע. לא הלכתי להצביע. תבין שמי שמפחד מאובדן קולות ולא הולך להצביע זהות, וחס וחלילה וחס, היו לא תהיה, ואני לא חושב שתהיה, הנבואה הזאת תגשים את עצמה, ימצא את עצמו, עם אותה, הרי כבר היום יש לך ממשלת ימין, כבר היום האיחוד הלאומי בפנים, והבית היהודי בפנים, ואין לך שום מפלגת שמאל בפנים, מפלגת
לא
ימין.
רגע,
תן לי להשלים. מי שמפחד מבזבוז קולות כביכול, ימצא את עצמו אחרי הקולו, אחרי הבחירות, עם ממשלת ימין עוד יותר חזקה, ועם שגרירות אמריקאית בצידה הפלסטיני של ירושלים. כולנו יודעים את זה. כולנו יודעים את זה. אוקיי? אז תבין, שמעון, ויבינו מאזינים, שאין הבדל בין הימין והשמאל, הבדל אמיתי בין הימין והשמאל, בין אכבר והחור. החור הוא הגנב, ולא האכבר הוא הגנב, כפי שהסברתי כבר אלף פעם. ההבדל היחיד הוא שהחור, כלומר הימין, לחור הזה אין אופוזיציה, ולכן הוא מסוגל לממש את אוסלו הרבה יותר בקלות מאשר השמאל. כי לנתניהו לא תהיה אופוזיציה כאן, ולטראמפ לא תהיה אופוזיציה שם, וזאת הסכנה, ועזוב אותך, ובואו לא נדבר על העתיד, בואו נדבר על העבר. מי החריב הכי הרבה, ומי גירש הכי הרבה, ומי מסר הכי הרבה חלקים מארץ ישראל. זאת אומרת, עכשיו, מה אתה בעצם אומר לי? בוא תחזק את הימין, שהימין לא יפסיד, אבל הימין הוא הבעיה, שמעון. הימין הוא הבעיה לא פחות מהשמאל. ואני לא רוצה לפנות רק לימין. אני רוצה לייצר אלטרנטיבה גם לימין וגם לשמאל. ומה זה משנה מה אומר עכשיו עמית סגל? יש לך התחלה של רכב, התחלה של כלי שמתכוון לנסוע למטולה ולא לאילת. אז מה אתה אומר לי? הרכב שלך לא מוכן, אז בוא ניסע לאילת, כמו שנסענו לפני הגירוש מגוש קטיף, כמו שנסענו לפני הגירוש מסיני, כמו שנסענו לפני שהצבנו לשרון אחרי שהוא החריב את סיני, והוא החריב לנו שוב את גוש קטיף. לצאת מזה, שמעון, לצאת מזה, להתחיל להיות מסוגל, שנייה, לצאת מהקופסה ולבנות אלטרנטיבה.
שנייה רגע, משה, אתה מציב אותי, אולי בעל כורחי, בעמדת סנגורו של נתניהו. נתניהו עמד מול אובמה במשך שנים לא מעטות, לחץ מאוד מאוד לא נעים, יכול היה, כמו שאתה אומר, ללא אופוזיציה, לקיים את אוסלו ככתבו וכלשונו בשינויים קלים, לזכות לאהדת העולם, לחיבוקו של אובמה, לכפיים ואולי אפילו לפרס נובל. לא עשה את זה. היהודי לא ראוי להערכה?
נתניהו ראוי להערכה מהרבה כיוונים. נתניהו הוא וירטואוז בלתי רגיל. את מלחמת המאסף של הציונות חסרת הזהות אף אחד לא יכול לנהל יותר טוב מנתניהו, ואני אמרתי לו את זה בשיחה אישית. אני מעריץ את היכולת הווירטואוז, את היכולת התמרון של האיש הזה. יחד עם זאת, צריך להבין שהסיבה שהוא לא הגשים שום חזון כזה של אוסלו לא הייתה משום שהוא לא רצה, הוא ועוד איך רצה, והוא עדיין רוצה. הוא האיש שכבר היה מוכן לרדת עד הכנרת, הוא האיש שמדבר כרגע בפועל על חלוקת ירושלים, ומי שמסרטט את הקווים זה אלקין. בסדר? בוא לא ניתן לו ציונים לשבח במקום שלא מגיע לו. השאלה היא בכלל לא נתניה, אם זה יהיה נתניהו או אפילו בנט. זה לא מה שיהיה, אבל אפילו אם בנט יהיה ראש הממשלה, זה מה שיקרה. זה מה שיקרה. כי כאשר אתה מגיע מהמקום העקרוני הזה, שבו אין לך אלטרנטיבה מהותית עמוקה לכל התפיסה הזו של אוסלו, ואוסלו, ואני מצטער שאני חייב פה לפרט, אוסלו הוא לא תהליך אנטי-ציוני, אוסלו הוא ניסיון נואש לממש את חזון הנורמליות הציוני. וכאשר אתה בא בשם הציונות, אתה המוהיקני האחרון של הציונות, אוקיי? אז לשם אתה תובל בסופו של דבר. תגיד לי, שרון, הבונה הגדול של ארץ ישראל, הגנרל הגדול שניצח את מלחמת יום כיפור, איש ארץ ישראל השלמה שהכניס לערבים יותר מנתניהו ויותר מבנט ביחד. שרון לא ידע את מה שאתה עכשיו אומר לי? לא הגיע לו איזשהו יישר כוח לפני גוש כתיף? על מה אתה מדבר? למה אנחנו לא מסוגלים ללמוד מהניסיון של עצמנו? והתשובה היא, כי אנחנו מפחדים להסתכל לעצמנו בראי ולהגיד, אנחנו בוגדים בתפקיד שלנו כאנשים מאמינים לייצר כאן מנהיגות אלטרנטיבית. לא לזרוק איזה רעיון בודד של אני אכניס לערבים או אני יחיד ריבונו, אלא לקחת אחריות על כל, על מחירי הדיור לקחת אחריות. איפה התוכנית של האיחוד הלאומי בדיור? איפה התוכנית שלהם בחינוך? איפה התוכנית שלהם? איפה המכוונות הבסיסית הזאת שמוכנה לבוא כפי שעושה זהות? עכשיו, אל כל מקום ומקום שבו נמצא יהודי, ימני, שמאלני, דתי, חילוני, לדבר אליו בשפתו ולהאמין שיש לך מה להציע לו. לא, אתה תצליח ללחוץ קצת על נתניהו, לשים גם אתה את היד על ההגה שלו. ובסופו של דבר, להיות מין ארנבת שמשפיעה על האריה מבפנים, ומוצאת את עצמה שוב ושוב ושוב באותם תהליכים אסונים. לא למדנו שום דבר.
אז אני רוצה רק לשאול אותך, או ככה, באמת צריך לחתור ככה לסיום, כי באמת שיחותינו טיפה ארוכה. אתה סרן, קצין בצהל, ואתה יודע שכקצין, אם תרוץ קדימה ותסתכל אחורנית ותאמר, מאחוריי נמצא רק אחוז ורבע, זה אומר שאני משהו במנהיגות שלי לא מצליח להשפיע על החיילים שירוצו והסתערו יחד איתי, ואולי צריך משהו אחר, אולי צריך לפעול בדרך אחרת. עובדה שהמנהיגות הזאת שאתה מציע בדרכים שונות, פעם מחוץ לליכוד, פעם בתוך הליכוד, ועכשיו עם המפלגה החדשה, לא מצליח להגיע למטרות שאתה רוצה. איך אתה מתכוון בכל זאת ליישם את כל זה?
אוקיי, שמעון, עכשיו אתה שואל כבר שאלה, אתה באמת, אתה שואל שאלות מעניינות וחשובות, וקצת חבל לי שאנחנו חוצים בזמן, כן. אבל תראה. אכן, מנהיגות ואחריי, מי כמוני יודע את זה, באמת מהצבא וכו', מנהיגות זה אחריי. היו לי קטעים בחיי שבהם אמרתי אחריי, וראיתי מאחוריי המונים, כמו שאתה יודע, מחסימת הכבישים ובליכוד, הבאנו את כל הציונות הדתית אל תוך הליכוד, ועשינו מהלכים גדולים, ויש תקופות של גאות שכזו, ויש תקופות שבשפל. אני לא משווה את עצמי חלילה וחס לשום דבר, אבל תסתכל על דוד המלך, מי היה יותר מנהיג ממנו, גם הוא היו לו תקופות כאלו ותקופות כאלו. אז, אבל במנהיגות, מנהיגות אמיתית צריכה להיות מסוגלת לומר את האחריי גם בחושך, גם בערפל, כי את הדרך חייבים להמשיך להגיד לעם. וכשאתה נשען על הקשקוש הזה של האחוז וחצי שמדבר עליו עמית סגל, אז אני שוב חוזר ואומר לך שבסקרי עומק, לא באיזה אומניבוס של איזה מכשירי, של איזשהו כלי תקשורת כזה או אחר, סקרי עומק, לא כאלה שעולים 900 שקל, אלא שכאלה שעולים 100,000 שקל, לא כאלה שסוקרים 500 אנשים, כאלה שסוקרים 3,000 אנשים ושואלים 70 שאלות ומגיעים באמת ליסודות העומק של איפה שהציבור נמצא, סקרי עומק שלא אני עשיתי, אלא סקרי עומק שעשה הליכוד ועשה יאיר לפיד, אנחנו נמצאים בסביבות ה-8 מנדטים. עכשיו, האם המטרה שלנו היא להגיע ל-15 מנדטים. מזל גדול של העולם החופשי שאדם כמו טראמפ לא הקשיב לסקרים. מזל גדול מאוד. מזל גדול של מקרון שהוא לא הקשיב לסקרים. מזל גדול של ראש ממשלת קנדה שהיה בסך הכל 8% בסקרים והיום הוא ראש ממשלה. ישנם תהליכים, שימון. ומה שאתה רואה עכשיו בשטות האחרונה של ערוץ 2, זה לא מה שתראה ביום הבחירות, ובוודאי שאין למפלגת זהות ולי כעומד בראשה שום זכות להשאיר את עם ישראל ללא שום אלטרנטיבה מול הכיוון האסוני שאליו לוקחים אותו השמאל והימין כאחד.
משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, יש לי תחושה שאפילו עד הבחירות, נכון, נספיק לדבר עוד, גם אם נתניהו יקדים אותם.
אני חושב שמעניין לנו, גם לי מעניין איתך.
תודה רבה, הכל טוב, שלום שלום.
100%, להתראות.
על פי חלק מהפרסומים העיתונאים בין צוות פרקליטיה של רעיית ראש הממשלה, גברת שרה נתניהו, ניטש ויכוח אם נכון או לא היה לה לקבל את הצעת עסקת הטיעון שבה הוצע לה להודות בפרשת המעונות ולהשיב חלק ניכר מהסכום בתמורה להימנע ממשפט. על פי הפרסומים הללו, בעקבות המחלוקת הזו, החליטו עורכי הדין ויינרוט וחדד לפרוש מייצוגה של נתניהו, למרות שבפרסום אחר, עורך הדין נתניהו, ויינרוט עצמו, אומר שסיבת הפרישה אחרת לגמרי, הוא פשוט לא סבור שעורך דין אחד ראוי שייצג גם את נתניהו הבעל וגם את נתניהו האישה, ולכן החליטו שם לפרוש. בכל מקרה, אנחנו מבקשים לדון בשאלת ההיגיון שבהחלטה של הגברת נתניהו שלא לקבל את הצעת העסקה. איתנו נמצא לשיחה על כך השופט בדימוס עודד מודריק, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
נציין, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בעבר. איך אתה רואה את ה...
כיום פרופסור באוניברסיטת אריאל, תציין גם את זה.
כן, הנה, פרופסור באוניברסיטת אריאל, גם זה חשוב. איך אתה רואה את כל ההצעה הזאת? זאת אומרת, הגברת נתניהו, למה שעודה בדבר שאני משוכנעת שלא עשיתי?
כן, זו דילמה שהרבה פעמים נאשמים ניצבים לפניה, וגם עורכי הדין שלהם. אם הפרסומים שאני נחשפתי אליהם נכונים, ואינני יודע, אני אף פעם לא מאמין לפרסומים בתקשורת, היו מגעים להסדר לפני משפט בין עורכי הדין של גברת נתניהו לבין הפרקליטות. הסדר כזה פירושו של דבר שהתיק ייסגר כנגד הודאה במעשה בעובדות שמעוות את העבירה, אבל בלי הרשעה. בלי הרשעה פלילי, בלי רישום פלילי, וכנגד התחייבויות מסוימות כגון התחייבויות כספיות. זה הסדר מצוין לנאשם, בתנאי שהוא באמת אשם. אם הוא איננו אשם, למה שיסכים להסדר כזה? זה מזווית ההסתכלות שלו. מזווית ההסתכלות של עורך הדין, שלו של סנגור, הוא יודע שמשפט, משפטים בעל ידעום, ומשפט זה הימור מסוים. גם נאשם שאיננו אשם, עלול חס וחלילה להימצא אשם, ואז אולי להינזק בעונש כבד יותר, ועורך הדין צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון, להציב את המציאות לפני הלקוח שלו, ולומר לו, אלה הסיכויים ואלה הסיכונים, והלקוח צריך לקבל את ההחלטה. אני אף פעם לא הייתי תומך, אם אני הייתי נאשם, ואם אני יודע שאינני אשם, מאוד מאוד לא הייתי רוצה להודות בדבר שלא ביצעתי אותו, ומבחינת הסנגור אסור לו לחוף את דעתו על הנאשם, זה ברור שלו, ובלית ברירה הוא גם מתפטר. אנחנו זוכרים את הסיפור שהיה עם הנשיא לשעבר קצב, היה סיפור די דומה, ובסופו של דבר ההתעקשות שלו גרמה לו לנזק גדול מאוד.
זה יכול להיות, אז היו כל מיני פרשנויות במקרה של קצב, שאמרו, אולי הוא יודע שהוא אשם, אבל הוא רוצה, הוא מבחינתו, עדיף לו בלבד לשמור על משפחה, על אווירה שמסביב.
אני באמת אינני יודע מה היו השיקולים שלו. מה שאני יודע זה שהיה לפניו הסדר טיעון מאוד נוח, פחות נוח ממה שמציעים לכאורה כאן, אבל גם העבירות הן שונות, והוא בחר להילחם על מה שהוא טען כחפותו, שזו זכותו המלאה כמובן. וגם אז עורך הדין, אחד מעורכי הדין שלו התפטר כי הוא לא שעה לעצתו. והתוצאה הייתה קשה. אני לא בשום אופנים ואופן אינני אומר שזה מה שיהיה כאן. שמעתי גם הבוקר ברדיו נשיא בית משפט השלום בירושלים מבקש לקיים איזה ישיבת גישור בין שני הצדדים, ואולי להגיע לתוצאה שהגיעו אליה בשיחות קודם לכן, ואולי תוצאה יותר טובה. הדברים עדיין לא חתוכים, עדיין אפשר לעשות את ההסדר הזה, כי המשפט עדיין לא התחיל. מהרגע שהמשפט יתחיל ממש, כלומר שכתב האישום יוקרא לנאשמת, כשכתב האישום יוקרא לנאשמת, אז הבעיה תהיה יותר גדולה. גם אז אפשר להגיע לכל מיני הסדרים, אבל עם קשיים קצת יותר גדולים. כרגע עדיין, לדעתי, הכל פתוח.
ובאמת נאמר ששני הצדדים הסכימו לקיים את אותה ישיבה.
נכון, נכון. זה לא נורמלי לא לקיים את הפגישה. בסוף ההחלטה צריכה להיות כמובן של הנאשמת, והיא יכולה לקבל החלטה רציונלית, והחלטה לא רציונלית, זה האוטונומיה של הרצון החופשי שלה.
אין שום מנגנון או איזושהי דרך משפטית שאפשר להציב בפני נאשם, לומר לו, אתה לא תודה, רק תבצע את האקט הטכני של תשלום או של מעשה כזה או
לא,
אחר?
זה לא, זאת ההוראה שבחוק. החוק אומר שהסדר כזה מותנה בכך שתהיה הודעה בעובדות. אחרת זה פגיעה באינטרס הציבורי. למה שהעבריין ישוחרר לחלוטין, למעשה יזוכה בשעה שהפרקליטות מאמינה שיש בידי הראיות נגדו? זה, בכל זאת, החוק הוא מאוד מתקדם ומאפשר לעשות את ההסדרים האלה, כאילו אדם חוזר בתשובה. הוא מכה על חטא, אבל איננו מורשע כתוצאה מזה, והכה על חטא נדרשת.
בכל אופן, אתה אומר, אני מבין את העמדה של הגברת נתניהו, וייתכן שהיא תבחר בצעד הגיוני או בצעד שלא הגיוני לאחר שההצעה תיפרס לפניה.
וכמו שכתב פילוסוף אחד, גם באי הגיוניות, גם בחוסר רציונליות, יש לפעמים הרבה רציונליות.
השופט בדימוס הפרופסור עודד מודריק, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה.
שלום,
תודה.
שלום. מספר ההרוגים באסון באינדונזיה קרוב ל-2,000, אבל עוד אלפים רבים נעדרים. המספר צפוי לעלות, עשוי להגיע עד לכדי 7,000 בני אדם. הרשויות באינדונזיה הודיעו שימשיכו שם בחיפושים עד יום חמישי. לאחר מכן יוכרזו הנעדרים כמתים. יש עשרות אלפי בני אדם שנעקרו מהבתים בעקבות האסון. אנחנו רוצים לשוחח על ההתמודדות של הרשויות במדינות בסדר גודל של אינדונזיה, עם רעש אדמה בסדר גודל של מה שאנחנו רואים שם. ואיתנו נמצא על קו הטלפון מי שבעבר היה ראש ועדת ההיגוי הממשלתית למוכנות לרעידת אדמה, בעבר גם עסק בשיקומם של ערים ברחבי העולם לאחר אירועים דומים, הדוקטור אפרים לאור, שלום לך.
שלום, אני בעיקר חוקר במכון הטכנולוגי בחולון. אם כבר התחלת עם זה.
אם כבר אנחנו מחלקים קרדיטים, אז זה גם זה חשוב. ואני רוצה לשאול אותך, זה נראה כמו גיהינום מלא אדמות, התמונות שם, כל ההרס. תוך כמה זמן מדינה יוצאת מטראומה כזאת? תוך כמה זמן מתחילים לראות התחלה של שיקום?
קודם כל תלוי במדינה ותלוי באינטרוולים בין האסונות. כי אינדונזיה חוטפת, ולעיתים באותו מקום, אסונות רבים, והיא לעולם לא משתקמת. זה חלק מהשגרה. הם בונים, הטבע הורס, בזכות גם בני אדם, בזכות מחדלים של בני אדם, ומשקמים שוב, ושוב נהרס, וכך הלאה, בעיקר, אם מתעלמים מבנייה נכונה, למשל, או התנהלות נכונה של האנשים. ובמקרה הזה הייתה גם כנראה טעות, כי זה עדיין בבירור העובדות, בדיוק העובדות, שכנראה שהייתה, לפחות לחלק מהאנשים, הייתה התראה והיה ביטול התראה, הייתה הרגעה. ואנשים לא שמעו, בקיצור, הם לא היו צריכים לשמוע את ההרגעה, וגם לא לנהוג לפי זה.
עכשיו, ציינת את הנושא הזה של הבנייה, הבנייה הכושלת. איך במקום כזה צריכה להיראות בנייה?
קודם כל, המקום הזה הוא לא נבדל מהרבה מקומות אחרים, גם בארץ. אחרי רעידת האדמה שהייתה בסומטרה ב-2004, נקבע ששום מתקן שמאכלס אנשים, נבנה מתקן, מלון, דברים מהסוג הזה שמאכלס הרבה אנשים, לא יהיה קרוב, פחות מ-300 מטר, מקו המים. עכשיו, מכיוון שאינדונזיה היא ארץ של איים, אלפי איים, אז זה ברור שזה הדבר הזה רלוונטי לכל המדינה. אבל יש כאלה שמתעלמים. דרך אגב, גם אצלנו אין שום היגיון ואין שום הצדקה לבנות חלק מהמבנים שנבנים בסמיכות כזאת לקו המים. כי גם אצלנו היו צונאמי. היו 16 צונאמי ב-2000 השנים האחרונות. יכול להיות צונאמי חוזר ועוד איך.
16 צונאמים היו אצלנו כאן?
ב-2000 השנים האחרונות, כן. האחרון היה ב-95. באילת, דרך אגב.
באיזה סדרי גודל של גלים?
בוא נאמר ככה, המודלים שיש אצלנו, הם על בערך 5-6 מטר גובה גלים, ויש מקרים קיצוניים שזה יכול להגיע ל-18 מטר.
והיו כאלה בים התיכון, בשלולית הקטנטנה הזאת?
כן, כן, בשלולית הקטנטנה הזאת, כן. ולכן, דרך אגב, היה גם בכנרת. ב-1 לינואר 1837. ולמי שמכיר את טבריה, זה הגיע עד למקום גבוה, פחות או יותר איפה שהיום, קריית הממשלה, הביטוח הלאומי, זה די גבוה. ככה וזה היה קטלני. ככה שצריך לקחת בחשבון. הדרך הכי טובה שלא להינזק בנפש לפחות, זה כשיש רעידת אדמה ואתה נמצא באזור שהוא קרוב למים, יהיה הים התיכון, יהיה כנרת, קרוב למים, למקווה מים. להתרחק ממנו, לעלות למקום גבוה. כמה להתרחק? מאות מטרים. כמה גבוה? בארץ נניח 8 מטר, קומה שנייה ואילך, ומעלה. זהו, זה כל הסיפור. עכשיו, אם אתה רוצה שגם לא יהיה נזק לרכוש, אל תבנה על קו המים. עכשיו, יש דברים שאי אפשר להימנע מהם. תחנת כוח בחלק מהמקרים, מקוררת מים, או נניח נמל. איכשהו כדי לשרת אוניות הוא צריך להיות על קו המים.
אין ברירה.
אז בונים את זה בטכניקה מסוימת, בין היתר מגינים על זה עם שוברי גלים יהודיים לצונאמי.
יאמרו לך, דוקטור לאור, המצב הוא שיש לנו מדינה מה לעשות קטנטנה, ואם אתה תתחיל להגביל קו כזה של קרבה למים, ולפעמים גאות ושפל לכל מיני דברים כאלה, אנחנו לא נוכל לעשות פה כלום.
לא נכון. פשוט לא נכון.
אז למה?
קודם כל, בטווח המיידי, תראו, אי אפשר גם להיכנס לתוך שריפה וגם לילל שחם שם. אז אם מישהו רוצה להסתכן, עד רבה. יש כאלה שנוסעים לסיני, למרות עשרות מסע. יש כאלה שקופצים, עוברים מסילה ונדרסים, יש כל מיני. אידיוטים לא חסרים. מה שאני רוצה להגיד, שאם רוצים לא להינזק בגוף, צריך לדעת איך להתנהג. דרך אגב, הרשויות פרסו שלטי אזהרה בקו המים, בכל מיני מקומות בארץ, לאורך החופים, להתייחס לזה ברצינות. לא לחפף. עכשיו, מי שרוצה לשמור על הרכוש שלו, שלא יבנה, בטווח המיידי זה יכול להיות צונאמי, זה יכול להיות התנזלות, מה שקרה באינדונזיה, וגם בהמון מקומות אחרים, וגם יש פוטנציאל, יש את כל התנאים להתנזלות, גם בארץ.
מה זה הדבר הזה? איך זה בא לידי ביטוי?
בתנאים מסוימים, בלי עכשיו לבלבל את המוח לצופים, הקרקע, בעקבות רעידת אדמה, בתנאים מסוימים, הופכת למאוד מאוד רכה, בערך כמו תחינה. פשוט נוזלית. ומה שעומד על זה, מה שעומד על זה, הוא שוקע. אם הוא מאוזן, הוא רק שוקע, הוא יכול לשקוע הרבה מטרים. בטורקיה שקעו 12 מטר. הוא יכול, אם הוא לא מאוזן במשקלים שלו, במבנה הפנימי שלו, הוא מתהפך, כמו שהיה בניאגרה, שרואים שורה של בניינים, ויש בניינים שפשוט התהפכו, כאילו שוכבים על הגב. עכשיו, אם רוצים להימנע מזה, יש שיטות הנדסיות, שהמהנדסים הטובים יודעים איך לעשות את זה. ואם רוצים להתעלם מזה, לא לילל אחרי כן. עכשיו, כשאני אומר לא לבנות, תראה, אפשר לבנות דברים שבמילא צריך להקדיש להם קרקע. לא צריך, במקום מלון אפשר לעשות למשל מגרשי משחקים. טיילת, קיוסקים, קיוסקים עם מספר בודד של עובדים. תמיד דברים שבמילא צריך בעיר, חניות, שבמילא צריך בעיר, אבל אין שם הרבה אנשים. ולכן גם כשקורה, או התמונות האלה שראינו מאינדונזיה, זה בסדר, אז יש נזק לרכוש, אבל לא נזק כל כך גדול לחיים. דרך אגב, המספר 7,000 הוא מצוץ מהאצבע. כי אף אחד לא יודע, עוד אף אחד לא הסיר את ההריסות, ולא יודע מה קבור בהם. גם אין רישום של אנשים. דרך אגב, גם
אצלנו. יודעים שבכפר מסוים יש כך וכך אנשים, ואין קשר עם הכפר הזה, אז...
לא, מה פתאום?
לא?
מה פתאום? אם אני לא טועה, אז בתל אביב יש בערך 400 אלף תושבים, כאלה שהכתובת הקבועה שלהם היא בתל אביב, ועכשיו בשעה הזאת יש בערך 700 אלף תושבים, אנשים שם. מי יודע בכלל מי נמצא שם? מי בכלל יחפש אותם? מה לגבי תיירים? מה לגבי שבחים? מה לגבי מסתננים? אף אחד לא יודע כלום על זה. גם לא איפה האנשים שלנו. זאת אומרת, האנשים שהם אזרחי ישראל.
כן. הטענה של האינדונזים כלפי השלטונות שם, אומרים, לא רק ענייני ההתראה וההרגעה שהזכרת אותה קודם, אלא אומרים, אנחנו לא רואים אף אחד מהרשויות מגיע באמת לעשות עבודה, מפקירים אותנו לגורלנו. זו טענה של אנשים מומללים ש... בכל מקום יטענו סוג כזה של טענה, או שיש בזה משהו?
לא, טענה כזאת, היא חוזרת על עצמה, גם במדינות כמו סין, שהיא מעצמה בתחום ההתמודדות, ביפן, אני אזכיר לך, ביפן, ב-2011, היו אנשים שלא אכלו 8 ימים, 8 יממות. עכשיו, תשמע, יפן, מי שהיה שם יודע שזה ממש איכל של ההבסה. אין מצב שאתה רעב ביפן. 8 ימים לא אכלו. בארצות הברית, בהוריקנים, מספר רב של פעמים, אנשים בדיוק כך הרגישו. מסיבה פשוטה. אני אתן לך דוגמה. אני לא רוצה לציין כמה יחידות וצוותי חילוץ וצוותי חילוץ קל יש בישראל. באופן יחסי לעולם יש לנו הרבה. אבל אם תרחיש הייחוס ש של ממשלת ישראל. זה הדבר הרשמי שהממשלה הורתה את כולנו להתכונן אליו, ולמעלה מ-300,000 מבנים שינזקו. זה ברור לך שאין עם מי לעשות, אפילו לא עשירית מזה. גם לא מעית. ואז מה יהיה? כשאנחנו, כשיש איזשהו אירוע כמו שהיה בזמנו ברמת החייל, אז ראינו מאות צ'קלקות ומאות אנשי צבא ומשטרה ומגן דוד אדום וכל מיני מתחרים שלהם וכדומה, אבל, ועצולה, אבל כשבאמת תהיה רעידה גדולה בישראל או צונמי, אתה לא תראה את כל אלה. לא שהם לא יעבדו, זה טיפה בים. לא, לא, הכל אין מספיק. אין מספיק. זה לא כשהכבישים יהיו, גם אם יהיו אוטוסטרדות. אין מי שיבוא לכמות כזאת. ולכן, תמיד התחושה שאין. יש גם תופעה מכוערת, כי הרבה פעמים אנחנו קוראים לזה שדרת הטלוויזיות. איפה שיש טלוויזיות, יש הרבה מחלצים. שניים, שלושה רחובות, צפונה או דרומה, לפעמים ימים שלמים איש לא מגיע. זה תופעות מכוערות, כן.
טוב, בכל אופן, להערכתך, כמה שבועות, חודשים, עד שלפחות ינקו את ההריסות שם?
אני אגיד לך. אני יכול לקחת כדוגמה, הייתי בראש משלחת ממשלתית, בעקבות רעידת אדמה שהייתה באינדונזיה, אבל היא השפיעה בשטחן של 11 מדינות, בשנת 2004. חוף התיירים חזר לפעילות תוך שבוע. החוף שמייצר כסף חזר. לעומת זה, החוף שנמצא בערך 20 קילומטר צפונה, שהוא רק של תאילנדים, קאולה, גם 6 שנים מאוחר יותר היה עדיין הרוס.
זה בעצם אותה סדרת תקשורת שאתה מדבר עליה. זה סדרת כסף וזה סדרת תקשורת.
כן. כלומר, אם ירצו במקום אחר, בבורמה, אז ביאנגון אחרי, נניח, חודש כבר התחילו דברים לחזור לעצמם, ובדלטה, במקום ש נפגע בעצם במידה די דומה. שם עד היום הסיפור לא נגמר מ-2008. עכשיו, איך יהיה אצלנו? איך אמרת? תלוי למי שייך הקטע. קטע החוף.
כן, טוב. לא נעים, מטריד, אבל שמתי לב
לא, ש... אני אגיד לך, הדבר, זה איום, אין ספק, צונמי זה איום, רעידת אדמה זה איום, אבל אילו שאלת אותי לפני 20 שנים, אם אנחנו יודעים מה לעשות, התשובה שלי הייתה בגדול לא. היום התשובה שלי חד משמעית, שאנחנו כן יודעים איך להפוך את זה מקטסטרופה לאינסידנט, אבל צריך לעשות. זה לא יקרה מעצמו, גם לא מהממשלה. זה לכל אחד יש תפקיד. לממשלה יש תפקיד, ולאזרחים מן השורה יש תפקיד. אם כל אחד חושב מה, או מטפל בסוגיות שהשני צריך לעשות, אז אנחנו נראה תמונות דומות מאוד למה שרואים באינדונזיה. להזכירך, הם מנוסים מאוד בתופעות כאלה. מנוסים מאוד, יש מספר פעמים בכל עשור. כמו שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים לחיות עם טרור, הם יודעים לחיות עם הדברים האלה. והנה, תסתכל. דרך אגב, ביפן המצב היה עוד יותר חמור. יפן שהיא מוחזקת כבוא נאמר ככה, כסמל ודוגמה למי שמתמודד עם רעידות אדמה תכופות, וכמובן מדינה טכנולוגית עשירה וכדום. אז ברעידת אדמה ב-2011 שהזכרתי, אני אומר לך עכשיו מספרים לא רשמיים, אבל של אנשים רשמיים, בין 30 ל-150 אלף הרוגים. המספר הרשמי הוא 19, ועוד 11 אלף נהדרים. אם אתה צללת פעם, אתה יודע שאי אפשר להיות מתחת למים 7 שנים. נהדר. או שאתה מת או שאתה מת. אבל המספרים הם, ולכן אנחנו אף פעם לא מתייחסים בכובד ראש למספרים שמישהו מפיץ. דרך אגב, גם לא הרשויות. אף אחד.
לקחת את הכל בערבות.
לא יודעים.
וכמו שאמרת, כל אחד ייקח לעצמו את המשימה ששייכת לעצמו, כולל האזרח בפני עצמו.
בדיוק כמו שכל אחד דואג. שיהיה לו טישרט וסנדלים לנעול וללבוש, אותו דבר, חלק מהשרידות או קיום בעת הזאת, הוא גם לעשות את הפעולות שצריך כדי לא להיפגע בגוף, לא להיפגע בנפש, ולא לאבד רכוש באופן כל כך קיצוני כמו שקרה שם.
ולמי שנדמה היה שאם אנחנו בסך הכל בים התיכון וכאן אין צונאמים ואין כאלה,
אני אומר לך, כנרת. אם נניח לפני איזה פחות משנה הייתה פה סדרה של רעידות על השבר בתוך המים, נכון?
כן,
הרגישו אותם בכל הארץ, כמעט בכל הארץ. אם הרעידות האלה הם היו יותר חזקות, נניח, כמה בינונית, במספרים שאנשים אוהבים להשתמש, 6, 6.5, טבריה הייתה, טבריה וכל עוטף כנרת, דרך אגב אני גר שם, כל סובב כנרת היה חוטף, צונאמי. רק במים, במקווה מים סגור, זה נקרא סייש. יש איזה שם אחר, אבל זו אותה תופעה דבר פיזיקלית. ככה שצריך, כן, צריך לשים לב.
דוקטור אפרים לאור, אני מאוד מודה לך על הדברים, ונקווה לבשורות טובות. תודה.
אלה בשורות טובות, להתכונן ולתרגל, זאת הבשורה הכי טובה.
ושאפשר, זה גם חשוב.
מה שאפשר, אפשר.
תודה רבה, תודה.
כל טוב שמעון, יום טוב לך. ביי.
בבית שמש המקראית קרו לא מעט אירועים בתקופת השופטים, ולא רק בתקופת השופטים, ומסתבר שבתקופה הזו שלנו נערכות חפירות על מנת להרחיב כביש מסוים, ומתגלות תגליות ארכיאולוגיות מרתקות שחשוב לשמר אותן, ולפי שעה לא ברור איך ישמרו אותה. איתנו נמצא על קו הטלפון הדוקטור זלג אסטר, שלום לך.
שלום לכם.
מרצה באוניברסיטת בר אילן ללימודי ארץ ישראל, חוקר ההיסטוריה והגיאוגרפיה המקראית של הארץ, ואתה מספר לנו על מה שעשוי להתגלות באותה נקודה שנקראת תל שמש.
תל בית שמש, יפה. אז אנחנו נתחיל משלושה סיפורים מאוד מאוד מוכרים בתנך שקשורים לבית שמש. קודם כל, כל התקופה של שמשון, כל המפגש הזה בין ישראל לפלישתים מתמקד באזור הכללי של בית שמש. אחר כך אנחנו עוברים לסיפור הידוע על הארון שעובר מעקרון הפלישתית דרך תמנע לכיוון תל בית שמש בספר שמואל, ורואים את האנשי בית שמש, רואים את הארון, ושמחים לראות את הארון, ומקבלים עונש אלוקי על כך ששמחו לראות את אהרון ולא התייחסו אליו במורה וברטט. זה הסיפור השני. ובשני הסיפורים האלה מעניין שאנחנו מוצאים, בשני הסיפורים האלה, בית שמש נקודה יהודאית, אבל קשורה וקרובה לאזור הפלישתי. כן, בית שמש איזשהו אזור, אפשר לכנות אותו אולי אזור גבול, הנקודה היהודאית האחרונה, או אחת הנקודות היהודאיות האחרונות, לפני שאנחנו מגיעים לאזור הפלישתי, ואכן ממך גיאוגרפית, זה המיקום של בית שמש, אזור גבוה, אזור הררי, אבל בתוך השפלה. השפלה הנמוכה כידוע אזור פלישתי, אזור ההר, אזור יהודאי, ואנחנו בספר שופטים ובספר שמואל מוצאים בבית שמש נקודת גבול, נקודת ממשק בין בין אנשי יהודה לבין אנשי פלשת. הסיפור השלישי שהוא מעניין הוא הסיפור הידוע על הכוח אשר בלבנון והארץ אשר בלבנון בספר מלכים, על מלך ישראל ומלך יהודה שנלחמים על השליטה באזור בית שמש. וכנראה זה משהו שקורה אחרי שהכוח הפלישתי בצפון השפלה נמחץ, בסביבות שנת 800 לפני הספירה, עלה חזאל מלך ארם ומחץ את הכוח של גת הפלישתית, ההשפעה של הפלישתי בצפון השפלה ירדה, ובעקבות זאת יש מלחמה פנים יהודאית, פנים ישראלית, בין ישראל ליהודה, מי ישלוט באזור בית שמש. כלומר, שלוש הסיפורים האלה, הם הדברים הידועים לנו כרגע על בית שמש, והחשיבות של בית שמש כעיר מנהל ממלכתית גם התגלתה בחפירות שנעשו ב-20 שנים האחרונות בתל בית שמש, כאשר בראש החפירות, המפעל של החפירות עמד בשנים האחרונות שלמה בונימוביץ' וצביקה לדרמן מאוניברסיטת תל אביב. עכשיו אנחנו, אני רואה עכשיו מהכביש, שאנחנו חופרים קצת יותר לכיוון מזרח, ואני מבין ממה שאנחנו רואים שם, ששם יש לנו גם ממצאים קצת יותר מאוחרים, לא רק מהתקופת הזוהר של, של שופטים, שמואל, מלכים, אלא מה קורה אחרי שהשפלה כבר איננה יהודאית. מה אני מתכוון? מתי השפלה כבר לא הייתה יהודאית? כאן אני מתכוון למאורעות המאוד מאוד דרמטיים שקרו בשנת 701 לפני הספירה, כשעלה סנחריב מלך אשור על יהודה, כבש הרבה מאוד ערים ביהודה, כפי שמתואר בספר מלכים ב' פרק י"ח, ומן הארכיאולוגיה, מן הארכיאולוגיה הכללית שנעשתה באזור השפלה, אנחנו מבינים שהפגיעה העיקרית ביהודה, סנחריב, הייתה באזור שפלת יהודה. כלומר, אם אני מותח היום קו על כביש 38, הכביש של בית שמש, ואני לוקח משם מערבה, כל מה שהיה שייך ליהודה בתקופה של סוף של 701, סוף המאה השמינית לפני הספירה, כל האזור הזה נהרס. ואני מצביע על דוגמה גרת, אני מצביע לדוגמה על לחיש כמובן, שהעיר הגדולה ביותר שנהרסה, אני מצביע על תל בורנה, שזה ליד לחיש, כנראה לבנה המקראית תל בורנה, אני מצביע דרומה יותר על מקומות כמו תל בית מרסים, תל עיתון, הרבה מאוד אזורים שהיו בשליטת יהודה ב-701 נהרסו. עכשיו באה השאלה, מה עשו אנשי יהודה שהיו באזורים האלה אחרי חובן סנחריב? והחפירות שהולכות ומתגבשות באזור, באזור של יד הכביש של תל בית שמש, עלולות לתת לנו איזושהי תשובה, מה עשו אנשי יהודה בתקופה הזאת? איך אנחנו מתמודדים, איך התמודדו אנשי יהודה עם העובדה שבא סנחריב, כבש את האזורים האלה, העביר את השליטה על כל האזור שמכביש 38 ומערבה, כמובן הכביש לא היה, אבל האזור העביר את השליטה על כל האזור של השפלה למלכי פלשת הנותרים, למלך עקרון, למלך עזה, למלך אשדוד, אולי גם למלך עקרון. איך התמודדו אנשי יהודה שגרו באותה תקופה עם העובדה שפתאום הם אנש, לא עם חופשי בארצנו, אלא עם משועבד בארצנו? איך הם התמודדו עם הדבר הזה? ואני מקווה שמהחפירות האלה אנחנו נלמד קצת על הדבר הזה.
איזה ממצא, איזה סוג של ממצא יכול ללמד אותנו איך התייחסו לתקופה האוטונומית או הכיבושית הזאת?
יפה, יפה. כמובן שגולת הכותרת של כל הארכיאולוג, לדעתי גולת הכותרת של כל הארכיאולוג מחפש אותה, צריכה להיות הממצא הכתוב. אם אתה יכול להגיע לטקסט, אם אתה יכול למצוא טקסט כתוב שמתאר לדוגמה, כאן היה ממשל של מלך כזה וכזה, כאן שילמו מיסים לממלכה כזו וכזו, זה מאוד מאוד מעניין. איני יודע אם יתגלו ממצאים כאלה, אבל כמובן שזה דבר שאנחנו שואפים לכך. בהיעדר ממצא כתוב, אנחנו מתייחסים לממצא החומרי. וכאן צריך מיומנות ארכיאולוגית לדעת איך להתמודד עם הממצא החומרי. לדוגמה, המכלול הקרמי, לא איזשהו קד אחד ולא איזשהו קערה אחת, אלא המכלול הכללי שאנחנו מוצאים בחפירות ארכיאולוגיות, יכולה להצביע על זיקה תרבותית לאזור כזה או לאזור אחר. אם אנחנו מוצאים שהמכלול דומה מאוד למכלול שנמצא באזור ההר, זה אומר שיש קשר תרבותי עם האזורים שנשארו בשליטת יהודה, כלומר האזור ההר שנשארת בשליטת יהודה. אם, לעומת זאת, אם אנחנו מוצאים שיותר ויותר במאה השביעית, המכלול נהיה יותר ויותר דומה למכלול שיש לנו, לדוגמה, באשדוד, זאת אומרת, כשיש יותר ויותר זיקה לפלשת, והאזור מתנתק תרבותית ואולי פוליטית מיהודה. כלומר, אנחנו צריכים להסתכל על המכלול ולא רק על הפריט הבודד. ונקודה אחרונה, כמובן, יש גם את זו הארכיאולוגיה, ההתבוננות בממצאים, בעצמות מן החי, איזה בהמות אכלו, האם זה קשור שוב תרבותית ליהודה, תרבותית לאזור פלשת. אפשר להתבונן גם בממצאים מעולם החצמח, האם יש זיקה וסחר עם מה שקורה ביהודה, עם מה שקורה בפלשת, עם העולם הרחב יותר. הפריטים האלה
יכולים גם... צמחייה זה לא דבר שמשתנה?
לא הבנתי.
צמחייה זה לא דבר שמשתנה?
ברור, צמחייה משתנה, אבל בכל זאת לעתים אפשר מן הצמחים שנתגלו לזהות קשרים עם קשרים תרבותיים, ובנקודה הזאת אני מפנה אותך לידידי פרופסור אהוד וייס, שאחד המומחים בתחום הזה וראש מעבדה ארכיאולוגית כאן באוניברסיטת בר אילן, שעוסק בחקר הממצא הצמחים בארכיאולוגיה.
עכשיו דוקטור אלסטר, הסברת לנו פחות או יותר עד כמה חשוב המקום, מה עשוי להימצא בחפירות, ואני רוצה לשאול אותך ככה לסיום, מה בפועל קורה כשאתה מסתכל על הדברים, עד כמה באמת הרשויות מודעות למה שאתה מתאר כרגע ונוהגות בהתאם?
אוקיי, החוק בישראל שמגבה את החפירה הארכיאולוגית הוא חוק חשוב וחוק טוב, הוא מכריח כל מי שעושה בנייה כלשהי באזור ארכיאולוגי ידוע לדאוג לחפירה ארכיאולוגית מסודרת. החפירות האלה מפרסמות את המידע בעולם הארכיאולוגי, בעולם המחקרי. מה שנשאר לעשות זה להביא את הממצאים האלה לידיעת הציבור הרחב, ושהציבור הרחב יוכל לבקר בחפירות האלה ויוכל לראות בחפירות לא איזה שהם אבנים מבודדות שדוממות, אלא אבנים שמספרות סיפור. אבנים שמספרות את הסיפור על איך התמודדו עם ישראל בתקופות הקדומות עם כל התמורות הפוליטיות המאוד מאוד רבות שהתרחשו בתקופת המקרא. אנחנו נוהגים לראות את תקופת המקרא כאיזושהי תקופה של זוהר, שישראל ויהודה שמחים ואוכלים ושותים. בפועל בתקופת המקרא היו הרבה מאוד תמורות והרבה מאוד אתגרים פוליטיים, ואני בספק אם הכותרות שהיו צריכים להתפרסם בעיתונים כאילו. בתקופת המקרא היו פחות היסטריים מהכותרות שאנחנו מכירים היום. איך עם ישראל התמודד אז, ואולי מתוך כך אנחנו גם ניקח איזשהו לקח, איך אנחנו צריכים להתמודד היום.
זאת אומרת, להבנתך, לא רק שיש ממצאים, וכנראה, וישנה חפירות, ישנו גם חוק שמשמר את הדרכים לחשוף את החפירות הללו?
החוק מכריח אותך לחפור ולפרסם. החוק איננו מכריח אותך בהכרח לשמר. מה ישתמר ומה לא ישתמר, זוהי החלטה של רשות העתיקות, בהתייעצות ובתיאום עם גורמים אחרים. אבל לא כל מקום שומרים.
החפירות שאנחנו מדברים עליהן מתבצעות בתקופה הזו, בגלל מה, איזה כביש מתכוונים לפתוח?
בגלל הפיתוח בבית שמש, ובעיקר ברמת בית שמש, והצורך להרחיב את כביש 38.
זה הכביש בעצם שמוביל משער הגיא לבית שמש?
כן, ומשם דרומה לבית גוברין. דרך נחל הילה.
טוב, אז אנחנו ננסה לקבל גם מענה מרשות העתיקות, לשמוע מה באמת מתברר שם ואיך בדיוק מתכוונים להתמודד גם עם התגליות וגם עם הרצון והצורך להרחיב את הכביש הזה, ואנחנו כמובן נפרסם את הדברים. הדוקטור זלג אסטר, תודה רבה לך, כל טוב.
תודה לכם, תודה לכם, ותבואו לבקר עם ישראל באתרים הארכיאולוגיים הרבים העומדים לרשותכם.
עדיף שלא כבר עכשיו, רק אחרי שהחפירה תסתיים והדברים יסתדרו, נכון?
יש חלק מתל בית שמש שאפשר לבקר בו גם היום, חלק עדיין בחפירה ושם אי אפשר לבקר, אבל בחלק אפשר לבקר, החלק שבצד המערבי של כביש 38 אפשר לבקר, ויש הרבה מאוד אתרים ארכיאולוגיים שהם אתרים גנים לאומיים מוכרזים של רשות הטבע והגנים, ואפשר להתעדכן באתר עמוד ענן, עמודענן.co.il, זה אתר מצוין לתכנן טיול משפחתי, לבקר באתרים הארכיאולוגיים, להכיר את האתרים הארכיאולוגיים הקרובים לבית, ולהתחיל לשמוע את הסיפור שלהם.
דוקטור אסטר, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה לך,
כל טוב. כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לדוקטור אפרים לאור, למשה פייגלין, לשופט בדימוס, הפרופסור עודד מודריק, לדוקטור זלג אסטר, לכם על ההזנה, עשו בחיי ימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.